הוא איננו. הכבאתי אותו. עשיתי את זה. כתבתו של בנג'מין וואלאס, ניו יורק מגזין. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ, מתאריך 10 בדצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, נתי גרינברג. כשגדל באריזונה בשנות ה-90, ג'סטין פוזי רצה להיות אינדיאנה ג'ונס. בגיל 9 הוא התחיל ללבוש את מכנסי החקי המפורסמים של הארכיאולוג ההרפתקן, כובע סטטון ומקטון אור, והסתובב עם שוט אור כבד כמעט כל יום. כשהילדים האחרים הציקו לו, אמו הציעה בעדינות שהתלבש בצורה רגילה יותר. הוא לא היה מוכן לשמוע מזה, סיפרה אמו לורי. הוא נשא את השוט עד שהיה בן 13. שלטתי לא רע בדבר הזה, אמר, כמובן לא הרשו לי להביא אותו לבית הספר. הוריו של פוזי היו שניהם נהגי רכבת, ובקיץ, בבקתה של המשפחה במונטנה, שם עבד סבו כפקח דייג וצייד, הדבר החביב עליו ביותר היה לצאת לגבעות עם גלי מתכות. הוא אסף ספרי קוסמות וביוגרפיות של קוסמים, והשקיע רבות בלימוד אשליות מתעתעות, כמו ריחוף, זריזות ידיים והימלטות, שביצע במופע הכישרונות בכיתה ו'. הוא פירק לחלקים את המחשב החדש של אמו, והרכיב אותו בחזרה לנוכח כעסה. הוא בנה לעצמו מחשב מחלקים מוכנים. היה לו ספר על הכובשים הספרדים ועל האוצר שקברו זה מכבר, והוא ואחיו הצעירים, הוא נזכר, היו מחשלים לעצמם דרך ברחבי המדבר של ליד טוסון בחיפוש אחר שלל נסתר. כשפוזי היה בן 11, הוא החל להתעניין באופן כפייתי באוצר של פסגת ויקטוריו, מטמון של אלפי מטילי זהב שנמצא כביכול על ידי צייד בשם מילטון נוס במערה על גבעה בניו מקסיקו ב-1937. לפני שהצליח נוס לחלץ את רוב הזהב שראה, הפיר שהוביל אליו קרס. אחרי מלחמת העולם השנייה השתלטה ממשלת ארצות הברית על האזור כולו וסיפחה אותו למטווח הטילים ווייט סנדס. הרעיון הזה שיכול להיות, לא רחוק מכאן, הון עצום בעל הקשר היסטורי בלתי נתפס, היה פשוט מרתק, אמר פוזי. הוא למד את הנושא ככל האפשר, אפילו השתתף בכנס שערכו צאצאיו של נוס. הוא הצטרף לסיורים במטווח הטילים, רקם מזימות לפרוש מהקבוצה ולהתגנב לאתר האוצר. זה היה החלק המייסר, סיפר. הרגשתי שאני יכול לעשות את זה, אבל המחסומים הפיזיים מהרים וקשיים אדירים. זה העסיק אותי רוב שנות ילדותי. שנים אחר כך, ב-2012, כשפוזי היה בן 29, שלחה לו אשתו ג'ני מייל עם כתבה של ניוזוויק על אוצר אחר. האוצר, חבוי בהרים שמצפון לסנטה פי, נשמע כמעט פנטסטי. יהלומים, אבני אודם וספיר. מטבעות זהב, גושי זהב, טבעת ספרדית מהמאה ה-17. המפתח למציאת האוצר היה תמון בשיר בין 24 שורות בספר זיכרונות שיצא בהוצאה עצמית, The Thrill of the Chase, הריגוש שבמרדף, מאת פור סטפן, התימוני העשיר בין ה-82 שהתמין אותו. פן, שהעריך את שוויו של האוצר ביותר ממיליון דולר, אמר שהחביא אותו כדי לגרום לאנשים לעזוב את המכשירים הדיגיטליים שלהם ולצאת לטבע. באותו עת עדיין היה בין החיים והסכים לשוחח עם מחפשים. הצייד היה חופשי, הארנק היה גדול. תיאורטית, כל אחד היה יכול לפתור את חידת השיר. פוזי התגורר אז ברדמונד, וושינגטון. העניין שגילה בילדותו בחידות ואשליות התפתח למשיכה לצפנים ואלגוריתמים. כעת היה מדען מחשבים שעובד על בעיות תוכנה מורכבות עבור ענקי טכנולוגיה. חשבתי, כמה פעמים בחיים הזדמן לך לחפש אחרי משהו שאתה בטוח למדי שאכן קיים, אמר, ושהאדם שהסתיר אותו עדיין חי. בילדותו של פוזי, כשהתחיל להתעניין בפסגת ויקטוריו, פן, שהיה אז בתחילת שנות ה-60 לחייו, כבר היה דמות ידועה לשמצה בניו מקסיקו. בתום קריירה כטייס בחיל האוויר, בווייטנאם, לדבריו, הוא הטיס 328 משימות קרב, והופל פעמיים. הוא עבר לסנטה פי וקצר הצלחה כסוחר אומנות, ששכר בפריטי אומנות שימושית אינדיאנית ובציורי בוקרים. פן מכר לאנשים כמו רלף לורן, סוזן סאמרס ומייקל דאגלס. הגלריה שלו והגן סביבה, שעל שמירתם הופקדו תנינים, ושמם ביוולף ואלוויס, הפכו לתחנה פופולרית בסיורי אומנות בסנטה פי. פן נהג גישה משועשעת לחיים ולעובדות. לא משנה מי אתה, משנה רק מי הם חושבים שאתה, אמר פעם. לינדה דורם, שהתמחתה אצל פן בטרם הקימה גלריה לאומנות עכשווית משל עצמה, סיפרה שראתה סרקופג מצרי שהוצג בגלריה שלו תחת השלט מאוסף המוזיאון הבריטי. היא ידעה שזו המצאה. בצירוף מקרים מוחלט, הארון הזה היה שייך לה בעבר. לקוח נתן לה אותו כשהייתה שפנפנת פלייבוי שהתעניינה באג'יפטולוגיה. היא עשתה לו צילום רנטגן וידעה שהוא מכיל גור תנינים חנות. היא מכרה אותו לאספן פרטי, ובסופו של דבר הגיע הסרקופג לידי פן. כשציינה שסיפור המוזיאון הבריטי היה שקרי, הוא כעס. לא היה לו מושג מאיפה זה נחת עליו, אמרה דורם. בסוף שנות ה-80 מכר פן את הגלריה שלו ורכש את פואבלו סן לזארו, ציון דרך לאומי היסטורי מדרום לסנטה פי, שם ערך בעשורים הבאים חפירות ארכיאולוגיות מטעם עצמו, למרבה זעמה של מרבית הקהילה הארכיאולוגית בניו מקסיקו. במשך השנים התכתש פן לא פעם עם קבוצות שימור, עם קהילות אינדיאניות, עם מוזיאונים ועם הממשל הפדרלי. בסופו של דבר, במסגרת חקירה נרחבת בנושא הסחר הלא חוקי בעתיקות, פשטו אנשי ה-FBI על ביתו, אך מעולם לא הוגש נגדו כתב אישום. חפצים היו אלמותיים בעיני פן. הוא הסתיר אותם ללא הרף. הוא היה תומן עלה צפצפה בספר וחותם עליו כדי שבעתיד מישהו ימצא את העלה ויחייך. הוא יצק סדרה של כדי ברונזה כבדים שיחילו את האוטוביוגרפיה שלו, בת 20,000 מילים, שלא ראתה אור, וקבר אותם במדבר כדי שיתגלו בידי אדם זר בעוד שנה אחת או אלף. ב-1988 הוא הובחן כחולה בסרטן הכליה. הוא חשב שזה יהרוג אותו, סיפר הסופר דאגלס פי אר סטון, שמתגורר בסנטה פי והפך לחברו הטוב של פן. אביו של פן, שלקה בסרטן הלבלב, העדיף לחסוך ממשפחתו את ייסורי המוות הממושכים, נטל 50 כדורי שינה ושם קץ לחייו בביתו. פן החליט לעשות את אותו הדבר, אבל עם טוויסט. הוא כבר חשב על מקום מרוחק שבו יתאמן. הוא עמד ללכת לשם עם בקבוק כדורים ותיבת אוצרות. הוא תכנן לכתוב שיר חידה ולהשאיר אותו אחריו כך שכל מי שימצא את הקבר יהיה מוזמן לשדוד אותו, אמר פרסטון. פן החל לנסח את השיר ולהכין את האוצר. הבלתי סביר קרה ופן החלים מהסרטן, אך הוא החליט להסתיר את האוצר למרות זאת ללא עצמותיו. לעתים קרובות, כשחברו פרסטון בא לבקר, נהג פן לקחת אותו לחדר הכספות שלו ולהראות לו את מערך האוצרות האחרון. הוא הוציא דברים והכניס דברים, נזכר פרסטון. הוא נהנה מאוד לחשוב מה יהיה בתיבה הזאת. בגרסאות המוקדמות היו שעוני כסף וזהב עתיקים, וכן אבני חן ובהם החלמה, טופז ועודם כוכב. פן הוסיף חבילת שטרות של $1,000, ואז הוציא אותה מתוך הבנה שהם יירקבו עם הזמן. אחת מדאגותיו של פן הייתה כיצד ידע שהאוצר נמצא, אם זה יקרה בימי חייו. הוא התלבט בין אסטרטגיות שונות ובשלב מסוים כלל מסמך, איגרת חוב או שטר ערבות בסך $100,000 למיטב זיכרונו של פרסטון, שהמוצא יצטרך להציג בבנק כאשר יידע בתורו את פן. ואז הוא ויתר גם על זה, מתוך מחשבה שהבנקים אולי כבר לא יהיו בסביבה כדי לכבד את ההתחייבות. בסופו של דבר הוא הכניס משהו אחר לטבע. פריט לא ידוע שבדרך כלשהי יעביר לידיו את המידע אם יתגלה האוצר. פרסטון כתב מותחן, The Codex, בהשראת הקבורה העצמית המתוכננת של פן, ופן המשיך ללטש את שירו. פרסטון סיפר שאחרי שקרא טיוטה של השיר, הוא אמר לפורסט, אתה יודע, יש הרבה אנשים חכמים בעולם, חכמים יותר מכפי שאתה חושב. זאת תהיה טרגדיה אם תפרסם את השיר הזה, ושלושה ימים אחר כך ימצא האוצר. ופורסט ענה לו, אל תדאג, אני חושב שידרשו 900 שנה למצוא את האוצר. כשפרסטון ביקר אצל פן באוגוסט 2010 ושאל על האוצר, הוא אמר לי, הוא איננו, הכבאתי אותו, עשיתי את זה. וזו הייתה ההתחלה. כמה ימים לאחר שנודע לו על האוצר, הזמין ג'סטין פוזי עותק מזיכרונותיו של פן ובלה אותו במהירות. החיפוש נמשך רשמית כבר שנתיים, אבל רק עכשיו החל לעורר תשומת לב תקשורתית מחוץ לאזור. השיר מורכב משישה בתים בני 4 שורות. בבית השני נכתב, התחל היכן שמים חמים נפסקים, המשך במורד קניון, לא רחוק אך לא מרחק רגלי. מתחת לבית בראון, זה המעון. המילים היו כל כך מעורפלות שאפשר היה לדוש בהן ולפרש אותן בלי סוף, וזה אם חשבתם שאזור החיפושים מוגבל לניו מקסיקו, כפי שחשבו רבים מהמחפשים הראשונים. פוזי חשב שהאזור הפוטנציאלי גדול בהרבה, מכיוון שההרים שמצפון לסנטה פי יכולים להתייחס לכל רצועת הרי הרוקי. הוא הרגיש שהמפתח לצמצום היקום של פתרונות אפשריים תמון בהתחקות אחר פן והמקומות המיוחדים לו. בזיכרונותיו חשף פן קשר רגשי חזק לפארק הלאומי ילוסטון וסביבתו, שם בילה ימי קיץ רבים בנערותו בדייק זבובים על נהר מדיסון. ילוסטון, שם נמצא הלב שלי, כתב פן. פוזי חשב שיש לו סיכוי לא רע לפתור את החידה. אתה קורא את הדבר הזה ואומר, באמא שלי אני יודע בדיוק איפה זה. התחל היכן שמים חמים נפסקים. אזור ילוסטון שופע פעילות הידרותרמית, ועד מהרה התביית פוזי על הנהר הרותח, מקום שבו מעיין חם זורם אל נהר גרדנר ליד גבול ויומינג ומונטנה. באחד מספריו תיאר פן את הרחצה באגן מים דומה בילדותו ואת התנועה האסטרטגית סביב הנהר כדי להתחמם ולהתקרר. ביוני 2013, מיד כשנפתחה עונת ילוסטון, נסעו לשם פוזי וג'ני ממדינת וושינגטון. הם הגיעו בדיוק כשהשבילים התחילו להיפתח. אפילו אז עדיין היה שלג על הקרקע. פוזי הבין במהירות שגוגל ארת' הוא לא תחליף לביקור במקום. בתמונות הלוויין, הקניונים נראו רחבים יותר, הנהרות מרשימים יותר, אבל זו פשוט לא הייתה המציאות, אמר. הנהר הרותח לא היה מפואר ומפותל כפי שציפה. זה נראה פשוט מדי. פוזי הבין שיהיה עליו להקדיש זמן רב יותר לחידה. לאחר שנסע פעמיים למשך שבועיים למונטנה, ליד גבול ויומינג באותה עונה ראשונה, בעונה שלאחר מכן הוא כבר חיפש במשך 60 יום. לאחר הנהר הרותח, ניסה פוזי להישאר אגנוסטי ביחס למדינה. הוא חיפש במגוון רחב של אזורים במונטנה ובוויומינג, ובאחת העונות גם בניו מקסיקו. הוא כמעט לא השקיע זמן בקולורדו, שלדעתו הייתה בעלת הסבירות הנמוכה ביותר, בעיקר משום שפורסט מעולם לא הזכיר שום דבר לגביה, אמר. הרבה אנשים חשבו שזה ממש רמז, שהוא לא רוצה לעשות טעות, אז הוא לגמרי משמיט את זה. הרגשתי שפורסט יותר חצוף מזה. בכל אחד מהאתרים ניסה פוזי להיות שיטתי ככל האפשר. בדרך כלל סייר בלוויית מזלת ארוך טווח. כשחזר לחדר המלון שלו בערב, התעמק בצילומים וחיפש פרטים שאולי החמיץ. לפעמים היה מגיע לאזור חדש ויודע מיד שזו טעות. הוא פשוט לא הרגיש שהמקום מספיק מיוחד עבור פן, שהוא לא היה בוחר בו כמקום שבו ירצה למות. לאזורים אחרים חזר פוזי שוב ושוב. ג'ני תמכה בבעלה. גם אם פחות התלהבה מהאובססיה שלו. היא הצטרפה אליו במסעות החיפוש בכל פעם שהתאפשר לה. שנינו מסכימים. נסיעת החיפוש הראשונה שלנו לנהר הרותח הייתה החופשה הטובה ביותר שלנו אי פעם, אמרה. היא הוקירה את העובדה שמסע החיפוש גרם להם לחקור מקומות שלרוב האנשים מעולם לא הייתה סיבה לבקר בהם. באוגוסט 2014, אחרי שפוזי כבר חיפש יותר משנה, הוא הגיע לפתרון שהסב לו גאווה. אגן סאנלייט. Sunlight Basin, אזור נופי ועוין מבחינה גיאולוגית בצפון ויומינג. פוזי חשב שהביטוי מים חמים מרמז על נחל סאנלייט, יד דייג סבובים אהוב. הוא נפסק במקום שבו הוא נשפך לנהר קלארק פורק. את השורה המשך במורד קניון פירש כרמז לערוץ סאנלייט, ליד התלכדות הנחלים. התייחסותו של השיר לבית בראון בלבלה את פוזי, אך הוא הסתקרן מהעובדה שהקניון חצה את חוות סלינג'ר. פן כתב בהרצה על ג'יי די סלינג'ר בזיכרונותיו. ואז ג'ני ציינה כי ההוצאה לאור של סלינג'ר הייתה ליטל בראון. פוזי גילה גם עובדה מרתקת. האזור היה מצוי תחת תביעת קריאה של חברה אלמונית שנרשמה על ידי עורך דין שבמקרה ישב לצד פן בוועדה המייעצת של מוזיאון בפלו ביל. כשפוזי הגיע לאתר, התברר כי היה זה אחד המקומות הבודדים שבהם המציאות עמדה בתיאוריה. היה זה עמק מרהיב, מוקף בפסגות צלעיות. היו מעט מאוד פעמים שחשתי רמה גבוהה של ביטחון עצמי, אמר פוזי. בסופו של דבר, זה סוג של חוש שישי. אתה מגיע לאזור ואומר, יש כאן תחושה של פורסט. עם זאת, לאחר ביקורים חוזרים ונשנים, פוזי לא מצא את האוצר. אולי הניסיון לפתור זאת בכוחות עצמו לא היה הגישה הפוריה ביותר. הוא התחבר בכינוי Extemporizer, המאלתר, ופרסם את פתרון אגן סאנלייט שלו בבלוג שניהל דל נייצל, מחפש אוצרות נוסף. 10 דקות לאחר מכן הוא קיבל מייל מפן שהתרפק על זיכרונות הדייג במקום עם חברו ג'ורג'. כעת כבר הפכו מחפשי האוצרות לתת תרבות תוססת. היו מפגשי סוף שבוע בסנטה פי, קבוצת פנבורי, ביילוסטון, Function in the Junction, ובלאס וגאס, World Series of Fan. המחפשים הגיעו מרחבי העולם. היו ביניהם כאלה שלא סיימו תיכון וגם בעלי תואר דוקטור. מגדל קנאביס מקליפורניה ומתבודד מדברי שחי במערה יותר משנתיים. דייוויד קליין ממציא סוכריות הגומי ג'לי בליז וג'ון ויין בוביט, קרוט האיבר שכיכב בכל הצורבונים. לפני 4 שנים העריך פן כי 100,000 איש חיפשו אחר האוצר שלו. שנתיים לאחר מכן טען שהמספר גדל ל-350,000. לדבריו הוא קיבל 13,000 מיילים ו-18 הצעות נישואים ממחפשים ומחפשות. רשויות התיירות של ניו מקסיקו ייחסו לחיפוש המתמון של פן לצד שובר שורות את הזינוק במבקרים במדינה. המחפשים התלבטו בלי סוף לגבי פתרונות השיר, ושישעו זה את זה בסיפורי הרפתקאות מסיורים בשטח. הפער בין פתרונות קורסה למציאות הגיאוגרפית גרם לכך שמחפשים נתקלו בצרות מצרות שונות. לכל אחד היה סיפור על התקלות עם נחש, דוב, ביצת בוץ, גייזר, מחלת גבהים או סכנה אחרת. מחפש אוצרות בן 34 שהלך לאיבוד במונומנט הלאומי בנדלייר ונאלץ להעביר את הלילה במחסה בטמפרטורה של 0 מעלות ליד סלע גדול, חולץ במבצע הצלה שכלל יחידת כלבים, צוותי משטרה וחיבוי אש של לוס אלמוס, יחידת החיפוש והצלה של ניו מקסיקו ו3 מטוסים. שוטר לשעבר מסיאטל שסייר 17 פעם ביילוסטון כמעט טבע לאחר שסירתו התהפכה בנהר למר. כדי למנוע אסון, החל פן לפרסם עברות מדי פעם. לאחר שהגדיר את אזור החיפוש להרי הרוקי, הוא צמצם אותו עוד יותר והוציא את יוטה ואיידהו מכלל האפשרויות. לאחר שהבחין כי המכרות מלאים בנחשים ארסיים ובהכבישי אלמנה שחורה, הודיע כי האוצר אינו נמצא במכרה. לאחר שהתברר כי חלק מהמחפשים פרשו את בית בראון כבית מגורים, שלל במפורש גם פרשנות זו. אל תחפשו מקום שגבר בן 79 או 80 לא יכול לסחוב אליו ארגז במשקל 19 קילוגרם, אמר. חלק מהנעת החיפוש עבור מחפשים רבים היה האינטראקציה הישירה עם פן. הוא הגיב למיילים, הוא נכנס באופן קבוע ל-Collected Works, חנות הספרים בסנטה פי, שהייתה המוכרת הבלעדית של ספר זיכרונותיו, כדי לחתום על ספרים ולשוחח עם מחפשים. הוא השתתף בכמה מהמפגשים הגדולים בסנטה פי. אמנם חלק מן המחפשים שרפו את כל חסכונותיהם והתגרשו בגלל האוצר, אך הוא עורר גם סיפורי השראה של חולמים שהמתמון חיבר ביניהם. כמה זוגות הכירו במהלך מסע החיפוש? כשביתה של מחפשת מתמון מקליפורניה בשם ג'יימי ג'ורדן נשרף עד היסוד בשריפת יער, קהילת פן ערכה הגרלה שבה גויסו 60,000 דולר, כולל תוספת של פן בסך 10,000 דולר, מה שאפשר לג'ורדן ולבעלה לעבור לניו מקסיקו ולשלם את המקדמה על ביתה מחדש. הקהילה התקבצה גם כשרנדי ביליו, מכונאי בדימוס בן 54 שחיפש את האוצר בריו גרנדה, נעלם בינואר 2016. כלבו הקטן, ליאו, נמצא 14.5 קילומטר במורד הזרם מהמקום שבו הכנה ביליו את מכוניתו, ונכנס לנהר בסירה מתנפחת של ילדים. לאחר שמשטרת מדינת ניו מקסיקו השעתה את החיפושים אחרי ביליו, פן שכר מסוק כדי להמשיך בהם, ובמשך חודש יצאה קבוצה מסורה של מחפשי האוצר של פן יום-יום וחיפשה את ביליו. ביולי, שרידי שלד אנושי שנמצאו במקום זוהו כשלו. בינתיים פיתח פוזי נשק סודי. בכמה הזדמנויות אמר פן, כי על פי מיילים שקיבל, כמה מחפשים הגיעו למרחק של 150 מטר מהטבעה, בהם לפחות אחד שהגיע למרחק של 60 מטר ממנה. פוזי דחה את המחשבה שייתכן שיהיה כה קרוב לאוצר ויחלוף על פניו. הוא קרא על כלבי אפרות, בעלי חיים שאומנו בפינלנד, שוודיה ורוסיה, בשנות ה-60, כדי לסייע לגיאולוגים לאתר מרבצי מינרלים. הכלבים יכלו לכאורה להריח מתכות יקרות שהיו קבורות עד 12 מטר מתחת לאדמה. תיבת האוצר של פן הייתה עשויה ברונזה, ולפוזי היה כלב ויסלה במשקל 25 קילוגרם בשם טאקר, שתכופות ליווה אותו בחיפושיו. בתקופות שמחוץ לעונה הוא התחיל לאלף את טאקר לחפש ברונזה כשאמר לו, תמצא אותו, או איפה זה? לבסוף, גם כשפוזי קבר את הברונזה בעומק ניכר, הצליח טאקר להריח אותה. כעת, אילו היה במרחק של 15 מטר מהאוצר, טאקר עשוי היה לאתר אותו. ב-2015 הוא וג'ן יבואו לאוסטין. בהמשך קנה טנדר וחיבר אליו קרוון גדול. הוא צייד את הטנדר באוהל גג וביחידת חימום המונעת בדיזל, כדי שיוכל לישון במקומות שאינם נגישים לקרוון הגדול. הוא צייד אותו בצמיגי 40 אינש, מגברי קליטה סלולריים, מגברים מלכותיים לאנטנה כיוונית, נקודות שידור דו-כיווניות ללוויין, גנרטורים, מערכים סולריים. הוא קרא לטנדר שלו החיה. הוא החל לבלות כ-120 יום בשנה בערי הרוקי, נסע מטקסס בסוף האביב וחזר בתחילת הסתיו. בעיני פוזי זה היה שווה את הכל. הוא היה יוצא לטייל בכל מקרה. האוצר פשוט נתן מיקוד לטיולים שלו. בבית בילה את חודשי החורף הקרים במציאת פתרונות חדשים לעונת החיפוש הבאה. הוא הרבה ללבן את הסוגיות עם חברו יאנג, שהפך לסוג של רודף פן אובססיבי בפני עצמו. כמה פעמים בשנה קראו פוזי ויאנג מחדש את The Thrill of the Chase. הם דיברו על כך שחייבת להיות דרך כלשהי לצמצם את אזור החיפוש. הם תהו מפעם לפעם אם קורדינטות קווי הרוחב והאורך יכולות להיות מקודדות איכשהו בשיר או בספר. יאנג, שעבד בתרגום מכונה, העלה השערה כי השיר עשוי להכיל מילים הומופוניות, בעלות הגייה זהה, שיכולות להיות רמזים. גם פוזי חשב כך. הם עשו עסקות והחליטו מה יעשו עם אחד מהם, שיצא לחפש לבדו, ימצא את האוצר. אם יהיה זה פתרון שהשני תרם לו, הם יחלקו אותו ביניהם. פוזי קיבל רעיון נוסף ממשחק הפוקר. שינויים זהירים בהבעות הפנים יכולים להסגיר מידע, והוא פיתח אלגוריתם של למידה המכונה שיכולה לסרוק סרטונים ולאתר חריגות בהתרחבות האישונים, במיקוד העיניים ובתנועת הגבות. אחר כך הזין את הרעיונות והשיחות עם פן שהיו זמינים ברשת. הוא הבחין שרוב הסטיות שזייתה התוכנה הראו כשפן דיבר על וויומינג. פוזי הכפיל את מהמצב שם. פוזי ידע לא לעשות טעויות של טירונים כמו חבישת אוזניות בזמן חיפוש, שמייחמיץ את קולות הנקישה של אכסן גב יעלום. אם כי פעם אחת טאקר אכן כוסה בקוצים לאחר שהתגלגל על דורבן מת. ותוך כדי סיור רגלי עם יאנג בקרבת הגבול הקנדי, נתקל פוזי מקרוב בדוב גריזלי. בסופו של דבר הוא מרח צועה על השביל, מה שהסיח את דעתו של הדוב לפרק זמן, שאפשר להם להסתלק. מחפשים אחרים הגיעו פחות מוכנים. שנה לאחר מותו של ביליון נעלם מחפש אוצר ביילוסטון, מה שגרם למאמצי חיפוש נרחבים נוספים. גופתו של ג'ף מרפי, סמנכ"ל איגוד כלי הבית הבינלאומי באילינוי, בן 53, נמצאה בתחתית מדרון סילאי, ככל הנראה לאחר שהחליק וצנח במורד 150 מטר. 5 ימים לאחר מכן, דווח על היעדרו של פריס וואלאס, כומר מקולורדו שחיפש בניו מקסיקו. גופתו חולצה בערוץ ריו גרנדה, 11 קילומטר במורד הזרם מהמקום שבו הכנה את מכוניתו. קבוצה הולכת וגדלה של מבקרים קראה לסיום חיפוש האוצר של פן. רק לאדם אחד יש את הכוח לעצור את הטירוף, אמרה גרושתו של ביליו לינדה לסוכנות הידיעות AP. אבל פן, בן 86 בשלב זה, לא נבהל. הוא קינה את מותו של וואלאס טרגי ואמר כי הוא חושב על דרכים להפוך את החיפוש לבטוח יותר. אם מישהו תובע בבריכת שחייה, אמר לניו יורק טיימס, לא צריך לרוקן את הבריכה, צריך ללמד אנשים לשחות. כעבור שבועיים, סירה שנשאה את אריק אשבי, צעיר שעבר לקולורדו ב-2016 כדי לחפש את האוצר של פן, התהפכה בזרם סוער ואלים בנהר ארקנסו. גופה בלתי ניתנת לזיהוי שנמצאה זמן קצר לאחר מכן, זוהתה בבדיקת DNA כגופתו. פן העלה רמז נוסף בבלוג של נייצל ואמר שהאוצר אינו מתחת למים וגם אינו ליד נהר ריו גרנדה. אין צורך להזיז סלעים גדולים או לטפס במעלה או במורת צוק תלול, והוא אינו נמצא מתחת לחפץ מעשה ידי אדם. זכרו שהייתי בן כ-80 כשעשיתי פעמיים את הדרך מהרכב שלי למקום שבו הסתרתי את האוצר. משפחתו של פן סבלה ישירות מהחיפוש. גבר בנבדה נעצר בחשד שעקב אחר נכדתו של פן וטען לכאורה שהיא האוצר האמיתי. אדם מפנסילבניה שפרץ לביתו של פן עם גרזן, הוחזק ביומי אקדח על ידי פן וביתו עד להגעת המשטרה. פן נאלץ לנזוף במחפש נלהב במיוחד שהיה משוכנע שהאוצר קבור לצד הוריו. בבקשה אל תחפור בקברי הוריי, הפציר בו. הוא גם היה יעד לניסיון סחיטה שבו נדרש לשלם בביטקוין. ואז הגיעו התביעות. בדצמבר שעבר תבע את פן מחפש מקולורדו על סך $1.5 מיליון בבית משפט פדרלי באלבקרקי, וטען כי פן הונה אותו בכך שנתן רמזים מתאים. תובע שני, צעיר בוגר וורטון, הגיש בקשת התערבות שצורפה לפתרון מנופח ומסולסל לחידה של פן, שלדבריו היה נכון. בתביעתו נטען כי במיקום הפתרון היה רק אוצר וירטואלי, נהדר בכוונה, ואילו פן הבטיח את האוצר האמיתי. גם בקהילה עצמה החלו להישמע צרימות. מספר הולך וגדל של מגיבים בפורום צ'ייס צ'אט האשימו את פן בתכנון מתיחה. כמה מחפשות טענו שפן פיתה אותן בהבטחה לרמזים כדי שישלחו לו תמונות חושפניות. הוא הכחיש זאת. אחת מהן שלחה לי צילומי מסך שלכאורה מראים את פן בן ה-88 ששואל, התפוסה? ומאוחר יותר, לאחר ששלחה לו תמונה שלה בביקיני, העירה לקעקועים שעל שדיה. לפעמים נראה שלפן נמאס מכל העניין. אשתו זה 66 שנה, פגי, הייתה חולה מאוד, וגם הוא החל לחוש את גילו. ואז מת מחפש חמישי, שככל הנראה קפא למוות ליד המונומנט הלאומי דינוזאור. עבור פוזי, האוצר מעולם לא היה עיקר החיפוש. הוא תוגמל היטב בעבודתו, והתוכנית שלו, לו היה מוצא את הטבע של פן, הייתה להשאיר אותה במקומה או להחביא אותה מחדש. החיפוש, יותר מטבעת האוצרות המסתורית, היה הדבר המשמעותי עבורו. הוא הוביל אותו לאתר דייג מדהים ביופיו ביילוסטון, העניק לו מוטיבציה להחלים מניתוח בירך, ונתן לו דרך להתחבר לאביו שהובחן כחולה בסרטן המוח. פוזי הוקיר את הזמן שבילו יחד בדיונים על השיר ובמיפוי אזורי החיפוש. הסרטן השתלט עליו, אמר פוזי, אבל אותם ימי תכנונים ומזימות הביאו לשנינו שמחה עצומה. השנה פתח פוזי באיחור את עונת החיפושים שלו. בשישה ביוני החלו הוא וג'ני לנסוע מאוסטין למונטנה. הם עצרו בפארק הרוונים ליד אמרילו למשך הלילה, וג'ני נכנסה למשרד לשלם. כשחזרה, בעלה נראה חיוור. הכל בסדר? שאלה אותו. מה קרה? פוזי היה בהלם. בזמן שהייתה במשרד, הוא צף בהודעות טקסט ושיחות מקהילת החיפושים. פן פרסם הודעה קצרה באתר של נייצל. האוצר נמצא. אני לא מכיר את האדם שמצא אותו, אבל השיר בספרי הוביל אותו למקום המדויק, כתב פן, אז החיפוש הסתיים. חפשו מידע ותמונות נוספות בימים הקרובים. פוזי הרגיש כמו ספורטאי שהיה בדרך לאולימפיאדה, ואז גילה שענף הספורט שלו כבר לא קיים. כעבור כמה ימים העביר פן לנייצל חופן תמונות לפרסום. צילום מקרוב, שככל הנראה צולם על ידי המוצא, של התיבה הפתוחה על מה שנראה כקרקעית היער, וכמה תמונות של פן עצמו במשרד עם האוצר שנמצא, עונה צמיד מאבני טורקיז נבחו שהוצא מהתיבה. פן נפגש עם המוצא, כך סיפר אחר כך לאחד המחפשים, כדי להעביר לידיו את הטבע באופן חוקי, אך הוא קימץ בפרטים. המוצא היה אדם ביישן, אי שם ממזרח המדינה, שלא רצה לחשוף את זהותו או את פתרונו. המוצא רוצה שישמור על שתיקה, אמר פן, ותמיד אמרתי שהמוצא הוא שיקבל את שתי ההחלטות האלה, מי ואיפה. עם זאת, מחפשים שבמשך שנים חיפשו את האוצר באובססיביות חשו שהמוצא חייב להם תשובות. אם לא המיקום, לפחות כמה רמזים. כשלא קיבלו תשובות לא מפן ולא מהמוצא, החל שבט מחברי הנקודות ומזהי התבניות להעמיד את התיעוד הצילומי הדל של התגלית לניתוח בלתי פוסק. מומחה פוטושופ טען כי הבחין בתפרים מובהקים בתמונות. מהנדס קרקע טען שמבנה השורשים והרקבובית באדמה מעיד על כך שהטבע נקברה. בוטיניקאים חובבים סברו כי ענף שהיה על הטבע הפתוחה מקורו בעת צפצפה משולשת. כמה מחתים סמוכות מקורן באורן מפותל, ועלה על הקרקע מצפצפה רעדנית. פוזי מצא את עצמו מוריד מהרשת מפות ייעור עבור המינים הרלוונטיים ומכסה אותן במפות נוספות, מחפש מקומות שבהם גדלים שלושה מיני העיצים יחד. קונספירציות אפלות החלו להתגבש סביב תגלית האוצר. על פי אחת התיאוריות הפופולריות, לא היה מוצא אמיתי. פן, שהתקרב לגיל 90 ומאס במפלצת שיצר, פשוט החליט לסיים את החיפוש ושלח את אחד ממקורביו להוציא את התיבה. אבל הרבה אנשים, ובהם פוזי, היו מוכנים לתת לפן לענות מהספק. נכון, ייתכן שהוא המציא סיפור, אבל הוא התייחס למורשתו באופן כפייתי. סיום חיפוש האוצר בעודו בחיים הוא הדבר האחרון שהיה רוצה. אני חושב שהוא באמת התאכסב וקצת נשבר מכך שהאוצר נמצא, אמר פרסטון. לנוכח מרירותה וכעסה הולכים וגוברים של הקהילה, פרסם פן פרט נוסף. האוצר נמצא בוויומינג. חלק מהמחפשים חשו הקלה, משום שמעולם לא היו בקרבת האוצר. אחרים התנחמו לשמוע שלא היו רחוקים. אלה שהיו מוכנים להמשיך הלאה, הם אלה שמצאו את החיפוש אחר האוצר של פן כבעל ערך בפני עצמו. הוא נתן לי את 8 השנים הטובות ביותר בחיי הבוגרים, אמרה סינתיה מיצ'ם, מחפשת ששוותה רשימות עם פוזי בטורניר הפוקר בלס וגאס, במפגש של קבוצת World Series of Fan. הכרתי אנשים חדשים, נסעתי בדרכים שמעולם לא נסעתי בהן. זה היה כזה כיף. יצרתי חברויות לכל החיים. מיצ'ם החליטה לערוך אירוע אחרון למחפשים, שיוכלו לעשות סגירת מעגל מסוימת. רציתי לצאת מהפחד שהייתי בו ולעשות מסיבה, אמרה, להיות מוקפת בחברים לחיפוש. ביום שישי בערב, בסוף השבוע של יום העבודה, החלה הפינאלה של פורסט פן. כפי שמיצ'ם כינתה זאת, בפטיו שמאחורי בולווינקלס, מסבעה בעיר ווסט ילונסטון, בפינה הדרומית-מערבית של מונטנה. היו שם כ-50 מחפשים, רבים התיידדו במהלך החיפוש והפכו לחברים. פן, מביתו בסנטה פי, הציע לשלם על סיבוב המשקאות הראשון. למחרת התכנסו מעריצי פן תחת גגו של ביטן גן בפארק בווסט ילוסטון. הקריאו שם מכתבים של מחפשים שלא הצליחו להגיע לאירוע, וכן מכתב של פן. הוענקו פרסים. האדם שנסע הכי רחוק כדי להגיע לפינאלי, 4,200 קילומטר מאורלנדו. האדם שחיפש מהקורסה הכי הרבה זמן, 8 שנים. פוזי קיבל פרסים עבור האדם שנמצא בשטח הכי הרבה ימים, 780, ועבור ימי החיפוש הרצופים הרבים ביותר, 3 חודשים. כשקיבל את הפרסים אמר בבדיחות שהוא הלוזר הכי גדול. ביום ראשון בבוקר, לאחר ארוחת ברנץ' מסכמת, דרכיהם של המחפשים נפרדו. כל תקווה שפן ישפוך אור נוסף על התעלומה חסרת הפתרון, נמוגה למחרת. יום שני, 7 בספטמבר, כאשר משפחתו מצאה את פן מחוסר הכרה על רצפת ביתו. הוא מת בסביבות השעה 17:00 מסיבות טבעיות, על פי משטרת סנטה פי. פן אמר פעמים רבות שהסוד ימות איתו. הוא לא היה כתוב בשום מקום. ב-23 בספטמבר, מישהו שכתב תחת הכינוי The Finder, המוצא, פרסם מאמר באתר מידיום. אני האדם שמצא את האוצר המפורסם של פורסט, כתב המוצא, ותיאר במורפל את הדרך המפרכת שהובילה אותו לזהב. הבנתי את המיקום שבו הוא רוצה למות, וכך איכן נמצא האוצר שלו עוד ב-2018, אבל נדרשו לי חודשים רבים להבין את המיקום המדויק. היו כמה פעמים שהייתי מותש, מכוסה שריטות ונשיכות, ושרף אורנים, ולקראת סוף הספקת המים היומית שלי, והתיישבתי על עץ קרות ופשוט בכיתי לבד ביער, בתסכול צרוף. המוצא שהה במקום 25 יום ולבסוף חשף את האוצר במה שכינה מחבו. הוא תיאר בהרצה את הפגישה האישית עם פן ביוני, ורמז כי אין בכוונתו לחשוף את מיקום המקום המיוחד של פן. הוא אמר שהוא לא יכול להרשות לעצמו לשמור את האוצר, וכי בקרוב יציע אותו למכירה. עובדה אחת גרמה לאנשים להתייחס למוצא ברצינות. החיבור לווה בתמונות של הטבע ותחולתה, ככל הנראה מאותה סדרת צילומים שפרסם פן בבלוג של נייצל. כמו כן, משפחת פן פרסמה קישור לכתבה באתר שלה, של חברת הסחר אולד סנטה פי. כמובן לא היה בכך כדי להפריך את האמונה הרווחת, כי משפחתו של פן הייתה מעורבת איכשהו בתחבולה. והכתיבה, שהייתה מלוטשת באופן מרשים, עוררה אף היא את קהל הספקנים הקבוע, לרבות טענות שדאג פרסטון, הוא שכתב את המאמר. האוצר היה אמיתי, הוא נמצא, וסבי הנהדר הלך לעולמו. זו סגירת המעגל שאנחנו צריכים, אמר אולד, נכדו של פן. פוזי חשב שהפוסט מתקבל על הדעת. בתחילת אוקטובר ביקר בבקתה של משפחתו בדרום מערב מונטנה, ולפתע קיבל הודעת טקסט מאחת המחפשות, ששמה תור. הוא נפגש איתה והתברר לו כמישהו שהיה שייך לקבוצת המחפשים של המוצא, סיפק תמונות של המקום שבו נמצא האוצר לכאורה. אחת מהן הייתה הצילום של האזור, מקדש של אורנים מפותלים גבוהי צמרת, והשתיים האחרות היו של המקום על הקרקע שבו הייתה הטבעה, לטענתו. למחרת בבוקר, יום שני, נסעו פוזי, תור ומיצ'ם לפארק בטנדר של פוזי, במה שכינו מבצע מחבו. הם חנו באזור הפיקניקים של נחת דלייסי, עברו מרחק רגלי קצר בשביל הסמוך, ואז דלגו מעל נחל קטן, חצו אחו והמשיכו לתוך חורשה. ביום הראשון לחיפוש הם לא הגיעו מוכנים, ולאחר כמה שעות ויתרו. למחרת חזרה הקבוצה לאתר כדי לחפש שוב. כעבור כמה שעות ניגשה תור לפוזי, וביקשה להראות לו תמונה של פגר אייל קנדי, שזה עתה צילמה. הוא התקרב לעברה, אך לפתע עצר ואמר, חכי, חכי. הייתה דקה של שקט שבה הוא סקר את האזור סביבם. מצאתי אותו, אמר, הוא ממש פה. תור הביטה סביבה. אני לא רואה אורן שקרס. הוא הצביע על שרידי עץ שנרכבו על הקרקע. היא התחילה לצעוק, פאק, מצאנו את זה. פה זה יחל לבחון את הקרקע כדי לוודא את הפרטים. אצטרובלים, מחטי אורן, עלים נשירים, זרדים בעלי צורות מיוחדות. לא היה שום דבר שלא טעם את התמונה המקורית, אמר. על פי תקנות ילוסטון, פוזי לא הורשה להביא איתו את טאקר, אבל תור גרפה מעט אפר לסקית ניילון. כשחזרה הקבוצה למקום שבוחנה הטנדר, היא הניחה אותה על הקרגה, ופוזי שחרר את טאקר. איפה זה? אמר פוזי. טאקר, שהיה סגור בכלוב במשך כמה שעות, החל להתרוצץ ולרחרח. ואז הוא ניגש לאפר, רחרח אותו פעמיים, ומיד התיישב, מחשקש בזנבו כמו משוגע. הוא נשא את עיניו אל פוזי, מצפה לפרס שלו. הוא הריח ברונזה. זו הייתה נקודת מפנה עבורי באופן אישי, אמר פוזי. באותו לילה אכלו השלושה ארוחת ערב בבאפלו בר בווסט ילוסטון. לפוזי הייתה תיקייה בטלפון שהכילה ציטוטים של פן, והוא נבר בהם וחיפש דרכים לאשר או להפריך את המיקום הזה, ולהבין מדוע נכשל ולא מצא אותו. הוא חש מבוכה. הוא סייר באותו שביל בדיוק לפחות 8 פעמים. הוא היה באחו ההוא. הוא היה ביער ההוא. אבל הוא היה רחוק מדי דרומה. להערכתי אמר, פספסתי ב-180 מטר. פשוט מטריף כמה הייתי קרוב, מטריף. הם הודיעו על הפתרון לקהילה של החיפוש בסרטון יוטיוב תחת הכותרת אושר מיקום האוצר של פורסט פן. הקהילה הגיבה בפסימיות רבתי על הוודאות הנלהבת של הכותרת, פסימיות שהתרקחה אך במעט ביחס לפתרון עצמו. פוזי היה בטוח בפתרון הזה יותר מכל הפתרונות האחרים ששמע או חשב עליהם, אבל גם לו עצמו עדיין היו ספקות. לא היה לי לגמרי נוח עם 5 סימני הקריאה בהודעה, אמר. הסיכוי לסגירת מעגל נראה חמקמק. למרות כל אמירותיו היפות של פוזי על כך שהחיפוש חשוב יותר מהגילוי, כישלונו מחרסם בו. במשך 8 שנים הוא בילה כל קיץ בחיפוש אחר האוצר ואת כל שאר החודשים בתכנוני החיפושים. זו הייתה תכלית קיומו, אמרה חברתו קים סברנו, שיצאה איתו ליותר מ10 חיפושים. אז כשמצאו אותו, זה הפך להיות, מה אני עושה עכשיו עם החיים שלי? אם התיבה תגיע למחירה פומבית, אמר פוזי, הוא ייאלץ לנסות לרכוש אותה. התוכנית שלו תהיה להסתיר אותה מחדש. אבל הוא מצפה שהתיבה תימחר משמעותית מעבר לשוויה המוערך, ולכן הוא משקיע את זמנו במחשבה על אלטרנטיבה מציאותית יותר. באחד מחיפושיו במונטנה, הוא נתקל באבן בגודל אגרוף שנראתה כמו מטאורית. היא הייתה מחוררת, בעלת ברק מתכתי ותחוסה ביותר. היא גם הייתה מגנטית. הוא שלח את האבן לבדיקה במעבדה בניו אינגלנד. המעבדה אישרה כי מקורה מחוץ לכדור הארץ והעריכה את שוויה בסכום משמעותי. פוזי לא גילה לאיש שכאן בדיוק מצא את האבן, כי היו אבנים רבות נוספות באתר והוא מתכנן לאסוף אותן. הוא רוצה להסתיר אותן במסגרת חיפוש האוצר שהוא חושב להתחיל. הוא כבר חשב על מקום. תרגום מרב שמבן. הוא איננו. הכבאתי אותו. עשיתי את זה. כתבתו של בנג'מין וואלאס, ניו יורק מגזין. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית נתי גרינברג.